אנחנו בשיעורים הקודמים דיברנו על היחס שבין הטבע לבין האלוקים, והיום אנחנו נתחיל לדבר על היסוד מיסודי הדת שנגזר מהתפיסה המטאפיזית לגבי יחס אלוקים לעולם, היסוד של השכחה פרטית. כהקדמה, יש לשים לב שהמילה השכחה אנחנו משמשים בה בשני מובנים שונים. קרובים, אבל שונים. לפעמים הדוקטרינה של השכחה פרטית היא מדברת על הסיבתיות. בנוגע לאלוקים, אם דברים קורים, האם הם קורים בגלל שאלוקים גזר שהם יקרו, או לא? זה הסבר, זה משמעות אחת למילה. אני אדגים את המשמעות הזאת רק על ידי דוגמה אחת, דוגמה שלילית. הפרק ברמב״ם, במורה נבוכים, חלק ג' פרק י"ז, שעוסק בהשכחה פרטית, הדעה הראשונה, הרמב״ם מביא שם חמש דעות, הדעה הראשונה בהשכחה פרטית, שהיא שאין השכחה, היא דעת אפיקורוס, הפילוסוף היווני שעל שמו נקרא אפיקורסות. ומה היא דעת אפיקורוס? שיש דברים שקורים בחלל שאין להם הסבר בכלל, הם קורים באקראי. המקריות הוא ההפך מההשכחה. למה? ככה. זה ההפך מההשכחה. וזו הדעה היחידה שרמב"ם קורא לו אין השכחה. לאריסטו יש השכחה, השכחה כללית. אם דברים קורים בגלל סיבה, אז יש השכחה. באפיקורוס, אפיקורוס היה לו תיאוריה שהאטומים, הוא היה אטומיסט, האטומים לפעמים סוטים הצידה. למה ככה? אז כל המשמעות כאן של השכחה פירושו שיש מישהו שאחראי, משהו שאחראי, פרינציפ שאחראי. כמו שקודמים על השכחה פרטית של אלוקים, אז אלוקים הוא אחראי. למה נפל העץ באנטארטיקה? אין עצי באנטארטיקה. למה נפל העץ ביער? כי אלוקים רצה שהעץ ייפול וגזר על העץ ליפול. יש משמעות אחרת למילה השכחה. משגיח, המילה משגיח כולל בתוכו איזשהו רמז למטרה, למטרה טובה. אם אני משגיח עליך, אני משגיח עליך שלא יקרה לך שום רע. בפרט המשמעות הראשונה, אם יש שערה ואונייה טובעת, אז אלוקים אחראי לזה שהאונייה טובעת ואנשים נהרגו. אין כאן שאלה. אבל אם המילה השגחה זה שאלוקים מסתכל על עולמו ודואג לו, במילה השגחה יש, אני חושב, לפחות הד למילה דואג, אז אם הספינה טבעה בים, אני שואל, איפה המשגיח? המשגיח אמור למנוע את זה, כי הוא משגיח לטוב. לא תמיד הראשונים מבחינים, הפילוסופים של הביניים מבחינים בין שתי המשמעויות האלו. יש כאן שאלה מטאפיזית על מה הסיבתיות, מי אחראי לסיבתיות בעולם, או אם יש סיבתיות בכלל בעולם. ויש שאלה שהיא יותר מוסרית, ובסופו של דבר יתבטא במה שנקרא בעיית הרע, בעיית שהצדיק ורע לו. זה שאם אלוקים משגיח, במובן הראשון, אז למה הוא לא משגיח? במובן השני, למה הוא כנראה, או האם הוא משגיח במובן השני, האם, מה הפרינציפ, מה המטרה של ההשכחה האלוקית, של המעורבות האלוקית בעולם, שלפי אותו עיקרון הדברים צריכים להסתדר. עכשיו, הדעות בהשכחה, הדעות הקשרות בהשכחה, כן? יש השכחה פרטית. התורה מלמדת שיש השכחה פרטית. השאלה היא, מה המטרה של אותו השכחה? הרמב״ם, באותו פרק, הדעה השלישית בהשכחה, הדעה שהרמב״ם מייחס לאשריה, לאסלאם האורתודוקסי, היא שתשאל אותי מה העיקרון של ההשכחה, התשובה היא רצון השם. כלומר, בעצם אומרים שאין מטרה שידועה לנו. אלוקים אחראי לכל דבר, ולמה הוא רוצה שזה יהיה ככה או ככה? התשובה היא בגלל שזה רצונו. כלומר, ההשגחה מצטמצמת למשמעות הראשונה שלה. כמובן, כתוצאה מדעה כזאת, אתה לא יכול לשאול למה. כי אני, אתה יכול לשאול, אבל יש לי תשובה. כי כך רצה השם. ואתה שואל אותי למה רצה השם ככה, זה אתה כבר לא יכול לשאול. הרמב"ם חושב שדעה הזאת היא בדיחה. היא פותרת בעיות תיאולוגיות, אבל מהר מדי ובקלות מדי. כן, אין בעיה עכשיו שצדיק ורע לו. למה צדיק ורע לו? כי כך רצה השם. מה, הוא חייב לך משהו? לא חייב לשום, הוא לא חייב לך שום דבר. הסיבה, או המוטיבציה לפיתוח רעיון כזה, הוא בעצם, הוא באמת, זה מוטיבציה דתית. אלוקים לא כפוף לשום מטרה. הוא לא כפוף למוסר, כפי שאתה מבין את המוסר. הוא גם לא כפוף לחוכמה, כפי שהרמב״ם ובסוף מאחרים מבינו את החוכמה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם נגיד שאלוקים עושה את כל מה שהוא עושה כדי להשיג מטרה מסוימת, אז זה כאילו מקופף את אלוקים לאותו מטרה. והסיבה שהאסלאם דגלה בדעה הזאת, כי האסלאם היא מאוד מאוד קנאית בנושא של ייחוד השם. אלוקים הוא אחד ואין עוד מלבדו, ואין שום דבר אחר שיכול להגיד לו מה לעשות, והם מאוד קנאים ומאוד קיצוניים בדעה הזאת, והדרך שהם פתרו את הבעיה היא בזה שהם אמרו שאלוקים עושה מה שהוא רוצה. הרמב"ם ממשיך, מה שנקראת אצלו הדרך הרביעית, דרך חמישית זה דרך תורת תינוק קדושה, בזה שהוא שם מטרה להשגחה. אם אני מדלג לדעה החמישית ברמב״ם, שהיא דעת תורתנו הקדושה, וגם דעת הרמב״ם, המטרה היא שיהיה צדק ומשפט. אין עוול כלל בעולם. אם לא הייתה השגחה, אז היו דברים שהיו קורים, והם היו עוול. אבל יש השגחה, ואין לפניו עוול כלל. הכל בהתאם למשפט והצדק. אומר הרמב״ם, זה מה שתורתנו הקדושה מלמדת. עכשיו, כדי להבין את זה, אני רוצה להשוות לדעה אחרת. וההבדל בין הדעה של הרמב״ם לבין הדעה אחרת הוא עיקר הבחנה בהבנת ההשגחה הפרטית בעולם. הרמב״ם רואה את אלוקים כשופט, וההשגחה, כלומר פעולותיו, הם תגובות למעשה בני אדם. לכן צריך להיות צדיק וטוב לו, כתגובה לצדקותו, ורשע ורע לו. כמובן, נשאלת עכשיו השאלה, למה צדיק ורע לו? הרמב״ם יענה על זה. בעריכות, לא נושא שלנו היום, אבל הנושא שלנו היום זה שיש כאן שאלה, כי היה צריך להיות צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, כי זה הצדק. לפי מעשיך אתה מקבל שכר ועונש. השכחה כרוכה ברמב״ם עם מושג שכר ועונש. שכר ועונש זה הפרינציפ של השכחה. האלטרנטיבה, ואני משתמש עכשיו בדתו של הרב חסדי קרסקס בספר אור השם, שהשגחה איננה תגובת צדק, אלא השגחה היא הטבה. אלוקים משגיח, מה הפרינציפ? הוא רוצה להיטיב עם כל אחד במקסימום שיכול להיטיב איתו. הדגם הוא לא אלוקים כשופט, אלא אלוקים כמיטיב. כמקור הברכות. וזה הבדל מאוד מאוד יסודי. ההבדל הכי חשוב הוא שאלוקים הוא לא מגיב, אלא יוזם. האקט הראשוני של ההשכחה, לפי רב חסדי קרסקס, הוא בריאת העולם. אלוקים היטיב עם העולם, בידי זה שהוא ברא אותו. ומאז הוא ממשיך להיטיב. תשאל אותי, אני עוד פעם שאלה, בעצם צדיק ברא לו, אז או גם עכשיו ברא לו. עכשיו, לפי רב חסקס, נשאל שגם שאלה ברע לו. למה יש רע בעולם? פה הוא רק מיטיב. אני צריך להסביר למה זה, לעשות רע זה יכול להיות הטבה. עוד פעם, לא נעסוק בבעיית הרעיון. השאלה היא שאלה. וזאת וזה חשוב, זה השאלה. אלוקים מיטיב, וזה יש את הביטוי המפורסם, שאתה חסת משתמש בו, יותר ידוע לרוב השומעים מהרמח"ל, טבע הטוב להיטיב. למה אלוקים מיטיב? כי הוא הטוב. אז השכחה זה ביטוי להטבה של אלוקים. עכשיו, זו תפיסה אחרת לחלוטין. זה לא מחלוקת בפרט זו אחרת. זו תפיסת יסוד שונה לחלוטין מהתפיסה של הרמב״ם. אם אני רואה את בעיית ההשכחה בדרך המשקפת של המשפט, או החוכמה, שזו הייתה דעה הרביעית ברמב״ם, שהוא דווקא דחה אותו, אבל בוא נגיד המשפט, אז השאלות הן שאלות של צדק. מה הצדק מחייב שתהיה תגובת השם למצב מסוים? ואם אין עוול, כפי שהרמב״ם משתמש בביטוי, אז אין עוול, אז זה בסדר. אני לא יכול לשאול למה זה לא יותר טוב. השאלה היא, לכל אחד מגיע, מה שהיה צריך להיות זה, שלכל אחד יגיע מה שמתאים לו, מה שמגיע לו. ברב חסדאי, השאלה זה לא אם מגיע לך מה שמגיע לך, אלא, האם אלוקים נותן לאדם או לעולם, כי זה לא רק את האדם, את כל מה שהוא יכול לתת ולהיטיב במקסימום של הטבה. לפי הרמב״ם, כיוון שההשכחה היא בעיקר נושא של צדק, אז הוא מלכתחיל מנותק מעולם שאיננו עולם של בני אדם. לא עולם של אנשים שפועלים מצד המוסר. צדק, משפט, זה רק אצל מחויבים, רק בעולם של חוק. ויש עבריינים, ויש צדיקים ורשעים, זה עולם המוסרי. בעולם של בעלי חיים, אז אין להם שכר ועונש. שם ההשכחה שהרמב"ם מדבר עליו הוא ההשכחה הכללית, לכתחיל יש שם רק השכחה כללית, שם יש שם באמת יש מטרה, המטרה היא שדבר יתקיים. אז העולם מושגח במובן כזה שכל דבר יתקיים. אלוקים הוא בעד קיום. אבל מעבר לזה, לא שייך כאן צדק. העולם שההשכחה פרטית, זה העולם שלכל דבר מגיע חוץ מהקיום, גם את מה שמגיע לו, מגיע לך זה רק בעולם של מוסר, כלומר לעולם של בני אדם. אבל אצל הרב חסדאי, ההגבלה הזאת לא קיימת. הוא מסכים עם הרמב״ם שיש יותר השכחה על בני אדם מאשר על חיות, ויש גם יותר השכחה על יהודים מאשר על גרים, ויש גם יותר השכחה על צדיקים מאשר על רשעים. יש דרגות בהשכחה. אבל אין את הטריס הזה, אין את ההבדלה, ההבדלה הזאת המוחלטת בין השכחה כללית ובין השכחה פרטית. אלוקים מיטיב עם כל דבר, לפי מה שיכול להיטיב איתו. הרמב״ם שואל, בהקשר של הדרך הרביעית, מה התגובה לסבר של בעלי חיים? שם הוא מביא את התשובה של התשובה הרביעית, והוא דוחה אותו, ואחר כך הוא לא חוזר על הנושא הזה בתשובה החמישית. יש הגשה שהרמב״ם חשב שזה לא כל כך שייך. יש רק השכחה כללית על חיות, וזו עובדה שהמין מתקיים, ובתוך זה הפרטים... חלקם באמת נהרגים, או מישהו דורך על הנמלה. אבל הנמלים מסתדרים טוב. הנמלה הזאת, מישהו דרך עליה. לא מגיע לו, מבחינת משפט, לא להתקיים ולא לא להתקיים. אם השכחה הכללית לכל דבר, השכחה הפרטית והכללית ביחד, זאת הטבה אלוקית לעולם, אין לך השכחה כללית יותר גדולה מזו, מבריאת העולם הראשונית. אבל זה אותו דבר, כמו מה שקורה כשיורד לי גשם, כשאני קורא לי כך וכך, או שובר את הרגל. הכל זה אותו השכחה אלוקים, שהוא מבוע של הטבה כלפי העולם. טבע טוב להיטיב. מיטיב ומיטיב 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 ורק מיטיב. אז כמובן זה נוגע גם לחיות. והשאלה, מה עשה, איך אתה מסביר את הסבר של הכבש הזה שנטרף על ידי, הרי היא בכל זאת שאלה. כן, היא שאלה טובה. שאיכשהו צריך לקבל את תשובתו בתוך המסגרת הכללית של צדיק ורע לו, המסגרת הכללית של להסביר את ההשכרה הפרטית בפועל, בתוך העולם, בתוך העולם עצמו. עכשיו, השאלה שהסיק את הפילוסופים ממי הביניים בנושא ההשכחה הפרטית היא איך היא עובדת. לא לאיזו מטרה, אלא איך היא עובדת. איך אלוקים מצליח לדאוג בעולם שלנו, שלפי הרמב״ם לא יהיה עוול בו. וכאן יש הבדל שנובע מההבדלים שדיברנו עליהם לפני זמן מה, כשדיברנו על הטבע, יש הבדל בין הפילוסופים, אלו שחשבו שהם יותר קרובים לתפיסות אריסטוטליות, ובין אלו שהיו פחות קרובים. ברמב״ם אין באמת הסבר ברור לתופעה. הרבה אנשים חושבים שהם יודעים מה שהרמב״ם אומר, אבל קודם כל צריכים לדעת שהרמב״ם לא כל כך אומר. מצד אחד הוא אומר שאין לפניו עוול כלל, הכל צריך לסדר לפי כללי המשפט, ובסוף הפרק, כשהוא כבר מדבר על דעתי, שהיא, זה בתוך הדרך החמישית, שהיא דרך התורתנו הקדושה, אבל מה שאני ספציפית אומר, אומר הרמב״ם שהשכחה קשורה לידיעה. השכחה רוכבת על ידיעת האדם את האלוקים, וזה לא ברור איך זה בדיוק עובד. אז הרלב"ג, שהוא אריסטוטלי יותר קיצוני מהרמב"ם, הוא בעצם מסביר, האלוקים לא מתעניין בך אישית, גם לא יכול לפי הרלב"ג לדעת אישית מה אתה בדיוק עושה, אבל כל כללי העולם, השכחה בעולם, מכוון שאלו שיודעים את השם, יישמרו. תהיה להם שמירה והשכחה מצד המערכת כולה. קצת קשה לראות איך זה יכול לעבוד עד כדי פרטי פרטים, אבל אולי זה אינו חנם, אולי זה לא עובד עד כדי פרטי פרטים. אבל בגדול, הדרך הטובה בחיים הוא הדרך שנותנת שמירה והצלחה. הרמב"ן מאוד מתנגד לדבר הזה, הרמב"ן המפורסם שימצא בסוף פרשת בו ובמקומות אחרים, שאין לאדם חלק בתורת משה אם הוא לא מאמין שבכל מקרינו ודרכינו אין בהם טבע כלל, אלא הכל נס. כשברוך הוא משגיח, כי הוא לוקח אינטרס ועושה. הוא מסווה את זה כנראה בתוך עולם הטבע. אנחנו לא רואים ניסים גלויים, אלא ניסים נסתרים, אבל הטבע הוא נס נסתר. כלומר, בסופו של דבר, מה שקרה לי זה אם היטבתי אז הוא טב לי, ואם עשיתי חטא אז הוא רע לי, וזה שנראה לך שזה סתם גשם, או סתם נפילה, או סתם הצלחה, לא, לא, זה יד השם מכוון בתוך, במסווה של הטבע. עכשיו, זה הבדל יסודי ביותר. הרמב״ם כנראה הוא לא כל כך רחוק מהרלב"ג, וזה למרות שהוא לא אומר, הרמב״ם בפרק נ"א, בסוף אני אומר לברוכים, אומר שלצדיקים מאוד מאוד גמורים, מי שדתו מכוון ומודבק בקדוש ברוך הוא, אז יש באמת ניסים גלויים, הוא ביד השם ממש, אבל כנראה זה שבני אדם, אתה לא מופקר, אלא מושגח, על ידי זה שאתה בעל דעת, והדעת שומר עליך, והדעת הוא דעת אלוקים, הדעת שומרת עליך. אני לא רוצה לקבוע מסמיר מה אני חושב שיטת הרמב״ם, כי אני לא יודע, הרמב״ם הוא בכוונה לדעתי, עם אם, וקצת כיסה, את ההסבר, את המכניזם, איך שההשכחה פועלת. אבל מה שכם אמור זה שאין בו עוול כלל. אני אצטרך למחוז זאת להעמיד את המערכת במבחן המשפט והצדק. עכשיו, יש להבין שההבדל בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בנושא הזה, הוא לא כל כך בנפקמינות. הרמב״ם מסכים שאדם מושגח, הוא מושגח ידי אלוקים, ואם הוא צדק, אז יהיה טוב לו, ואם הוא רשע, יהיה רע לו. השאלה אם הקדוש ברוך הוא יושב לו על הגב, וממש מכוון את הגשם אליו. או שקדוש ברוך הוא ברא עולם לפני 6,000 שנה, ככה שגשם נופל על הצדיקים, מה זה משנה? כל מה שהרמב"ן יגיד, הרמב"ן מגיד, אני מסכים. ההבדל הכי חשוב ביניהם הוא 90% פסיכולוגי. הרמב"ן מעוניין לנוכחות אלוקים. שאדם יבין כשיורד גשם, אחרי שהוא התפלל ושמר על המצוות, ונתתי גשמכם בעיתו, שהוא ירגיש, שהוא יהיה מודע לכך שאלוקים מוריד לו עכשיו גשם. מבחינת הכרת הטוב זה גם לא משנה. אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שברא עולם, אולי אפילו יותר, אני יודע, הרמב"ם יגיד יותר. זה שקדוש ברוך הוא ברא עולם לפני 6,000 שנה, שדואג לי עד היום, אז עוד יותר. לפחות הערכה והרצה, בטח הוא יותר גדול. הרמב"ן לא מעוניין בהערכה ולא בהרצה, הוא לא מעוניין בחוכמה. הוא מעוניין ביד השם. וזה לא שמחייב יותר הכרת הטוב, או יותר תודות, או יותר הרצה. זה הבדל באיכות הכרת הטוב, או באיכות ההרגשה של נוכחות אלוקים בתוך חיי. בסופו של דבר יוצא שלפי הרמב"ן, אנחנו מתייחסים לכוחו של השם, לידו של השם, ומה שהרמב"ן מבקש במשפט, לפני המשפט שציטטתי, אומר הרמב"ן, מתוך הניסים המפורסמות, אדם מכיר את הניסים הנסתרות, שכל מעשיו ודרכיו אין בהם טבע כלל, אלא הכל נס. כלומר, כמו שהנס הגדול, קריאת ים סוף, אז ראו את יד השם, אז אתה צריך ללמוד להכיר את יד השם בכל דבר. גם בגשם, גם בשמש, גם בחשמל, גם זה שאתה נושם, לראות את יד השם שם. והרמב"ן, בשיחה והרמב"ם, מסיבות שכל מי שמכיר את הרמב"ם מבין מיד למה, לא מעוניין ביד השם, בכוחו של השם, כהבסיס לקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אלא מעוניין בחוכמתו של אלוקים. חוכמתו של אלוקים מוטבע בזה שהוא ברא עולם לפני 6,000 שנה, שדופק כמו שצריך. ולא שברא עולם שכל הזמן הוא צריך לתקן אותו. אם שען יעשה שעון וכל הזמן יצטרך לתקן אותו, אז זה יראה שיש לו הרבה כוח, הרבה חוכמה, הרבה יכולות, אבל זה מראה שהוא לא כל כך שען טוב. בסופו של דבר יש כאן נושא אחר, שהוא נושא בשביל מה, על מה הבסיס של קשר שלנו לקדוש ברוך הוא. לפי הרמב״ם, הדבקות היא דבקות המשכיל והמושכל. אז אני צריך לא לראות את יד השם, אני צריך לראות את חוכמתו. וברמב"ן, הבסיס לדבקות השם הוא הנוכחות של אלוקים בחיי, שהוא לוחץ עליי, שהוא נוגע בי. ואם הקדוש ברוך הוא יושב רחוק וסידר עולם, אז יש לי קשר טוב עם העולם, אבל איפה הקשר שלי עם אלוקים? אז הדבר הזה יוצא בסופו של דבר שיש כאן שתי תפיסות של בחירה חופשית, לא במובן לאיזו מטרה, אבל באיזו מכניזם. האם ההשכחה הפרטית היא השקעה של אלוקים בתוך העולם, או שהיא יד השם, אצבע אלוקים שנוגעת בי? אין לחפש נפקמינות בתוצאות, יכול להיות שיהיה לגבי, טוב נדבר צדיק ברע לו, אז הרמב"ם יש לו קצת נפקמינה, אולי חלק מאחד מהטענות שלו, אבל אני לא חושב שיש נפקמינה בתוצאות. הנפקמינה הוא בתודעה של האדם כלפי השכחה הפרטית. הוא רואה בהשכחה הפרטית נוכחות אלוקים, נוכחות כוח אלוקי בחייו, או שהוא רואה בזה סביבה בנויה בחוכמתו של אלוקים. אני רוצה להזכיר רק נפקמינה, לא נפקמינה, הבדל אחד אפשרי בין שתי התפיסות, ואני אומר את זה כיוון שאני מניח שיש לרוב השומעים יותר סימפתיה עם גישת הרמב"ן. אני מניח את זה כי גם לי יש יותר סימפתיה גישת הרמב"ן. אני רוצה להצדיק קצת את גישת הרמב"ם כאן. מצד אחד נראה כאילו הרמב"ם מרחיק את האלוקים. שם אותו מאחורי הבריאה, ולא בתוך הבריאה. יש עולם, יש טבע, טבע קיים. אלוקים אחראי לטבע, אבל הטבע באמת קיים. לפי הרמב"ן, הטבע כמעט לא קיים. הטבע הוא הרצון הפועל של אלוקים. מבחינת דתית, אז אני מעדיף את הרמב"ן. שנבין שלרמב"ן יש בעיה. מה שאתה מגדיר את נוכחות אלוקים, אתה מקטין את הנוכחות, או יותר נכון, העצמאות של האדם. אם כל מה שקורה לי זה אלוקים שעושה לי, אז אנחנו לוחצים מאוד את היכולת של האדם לבנות את עולמו. השיטה של הרמב״ם זה אלוקים ברא עולם, זה כמו מגרש, מגרש משחקים. ברא כללים, ברא כלים, ואמר לי עכשיו, לך תשתמש בהם. אם בעולם שאלוקים ברא, והוא ברא אותו בטוב, עם הרבה הרבה חוכמה, אני הלכתי וקלקלתי, אז באמת מגיע לי עונש. אם הלכתי ובניתי משהו, אז באמת מגיע לי השקייך, מגיע לי שכר. אבל זה באמת מגיע לי, כי אני לקחתי את הכלים, אלוקים לא דחף לי. הוא שם אותם על השולחן, אני השתמשתי בהם. ברמב"ן, גם כשאני מזיז את היד, זה אלוקים שמזיז לי את היד. זה שהשרירים שלי בכלל עובדים, זה אלוקים שמתפעל אותם. נוצר כאן בעיה, אני לא אומר זה קוש, אני לא אומר שזה קושה. אני אומר זו בעיה. ואני גם לא אפתור את הבעיה היום. אבל נוצר בעיה שאלוקים הוא כל כך נוכח, שאני מתבטל לפניו. תגיד, זה טוב שאני מתבטל לפני אלוקים, אוקיי? זה טוב. זה סוג מסוים של תפיסה דתית. אלוקים הוא הכל ולכן אני אפס. אני חושב שהרמה מעוניין, חוכמתו של אלוקים הוא שנתן לאדם זירה, עולם שבו הוא יכול לעבוד בו. וגדלות האדם הרבה יותר קל להגיע אליו בשיטה של הרמב״ם, מאשר בשיטה של הרמב״ן. בגלל, ואני חוזר למשפט הזה, למרות שאולי הוא נשמע קצת מציב אתגרים, כן? אולי משפט גדול מדי. אבל האדם ואלוקים, לא שהם מתחרים, אבל מה שהתפיסה שלך יותר שם את אלוקים במרכז, אז הוא דוחף את האדם לשוליים. התפיסה הדתית של הרמב״ם, לא התפיסה הפילוסופית, הדיסה הדתית של הרמב״ם חייב אותו למעט בהפעלת כוח של אלוקים, וכידוע הרמב״ם מנסה למעט במה שיותר בעצם האירוע של ניסים, כשפוך הוא עושה ניסים, אבל מה שפחות זה יותר טוב, בגלל שאיפה שיש נס אין מקום לאדם. הוא רק צריך לחכות. הפעילות של האדם מתחילה איפה שיש חוקים, כמו איפה שיש טבע. ושם אין את יד השם, אלא את חוכמתו המוטבעת והמושרשת בתוך הטבע. אנחנו נמשיך בכיוון המיידי שתפיסת הבחירה החופשית יוצרת, והיא הבעיה החמורה ביותר של תפיסה דתית, בעיית הרע. בעיה שצדיק ורע לו, וגם רשע וטוב לו, ואולי גם, לדבר על זה, גם רשע ורע לו, שאלה שנשאלה ידי הנביאים, בידי החכמים, ועדיין נשאלת, זה כנראה יסודי, ירמיהו הנביא שאל, למה דרך רשעים צלחה, וכמובן ספר איוב, ומאמרי חז"ל, אנחנו נסתכל על דעות אצל הראשונים, כמה וכמה דעות, בעזרת השם, כדי לנסות להבין את דרכי השם, איך השכחה הפרטית פועלת, וידי כך גם להשאיר את הבנתנו, את מקומנו ויחסנו עם האלוקים.